אהבנו מישהו, חלמנו, ציפינו, התחברנו למישהו, גם אם זה לא עדיין הייתה אהבה מטורפת, אבל היה לנו קשר משמעותי עם מישהו. זה דורש אבל. יש לנו תהליכי אבל שאנחנו אמורים לעבור, כדי שנוכל לעבור לבן אדם הבא. אם לא נעבור אותם טוב, אז אנחנו הרבה פעמים נגיע לקשר הבא חסומים, או עדיין חולמים על הבחור הקודם, או פשוט לא נפתחים רגשית למישהו אחר.
אנחנו פוגשים אותם כל הזמן סביבנו. האנשים שעדיין מחפשים את החצי השני שלהם. זה מסע משמעותי, מלא בכמיהה, בכאב, אבל גם בצמיחה מיוחדת ובמפגש הכי פנימי ואישי שלנו עם עצמנו. אני אפרת טליה כהן, ברוכים הבאים למאוחרים, פודקאסט על רווקות מאוחרת. שלום לכולם, אנחנו נמצאים ממש בפרק הראשון והחגיגי של המסע הזה, ולפני זה שתי מילים. רווקות מאוחרת זה הסיפור של הרבה אנשים, וביניהם גם אני. אצל כל אחד צמד המילים הזה פוגש באיזשהו מקום והקשר אחר. חלק מכם מתמודדים עם זה בעצמם, חלק מכירים מישהו כזה. כעובדת סוציאלית קלינית שעולם הנפש קרוב אליה, וגם מנהלת הפקה בהידברות בכובע אחר, בחרתי להפוך את ההתמודדות האישית שלי לסוג של שליחות. לדבר על כל מה שאנחנו שומרים בבטן. על הסטיגמות החברתיות, הכאבים, הבושה, האשמה. וגם על החלקים המפתיעים, המגדלים, שעוזרים לנו לבוא בסוף לזוגיות הזאת כשהיא תקרה לנו ממקום אחר לגמרי. לפרק הזה בחרתי אישה מיוחדת ונושא מיוחד שכנראה פוגש את כולנו בשלב כזה או אחר בחיים. שלום לדוקטור ציפי ריין, פסיכולוגית שעסוקה המון בתחום של רווקות מאוחרת, וגם מנהלת את מכון ריין, שזה בית ספר לטיפול במשפחה.
שלום, איך את מרגשת אותי? זה ממש מרגש.
אני חייבת להגיד לך משהו קטן בתור פתיחה, אנחנו ככה נפגשות. ואת יודעת, אני עושית קלינית, אני מכירה הרבה מאוד מטפלים, הרבה מאוד שיטות. אבל יש בך משהו ציפי שאני חושבת שהוא מאוד מאוד מיוחד. שהוא מתבונן על אנשים בהרבה מאוד חמלה, ושיש בך הרבה הרבה אהבת אדם. ואני מרגישה, כשאת מדברת על הנושא הזה של רווקות מאוחרת, כמה הוא בנפשך. ואנשים כמוך רציתי, ככה, למסע הזה ולאנשים ששומעים אותנו. אז תודה רבה שהסכמת.
תדעת שאת מחמיאה לי ככה. אני נושמת את זה עמוק. כי זה ממלא אותי באנרגיה. ואני חושבת שכשאנחנו עכשיו נצלול לתוך נושא די מורכב, כן. שבחרנו לפודקאסט הזה.
נכון.
אז אני חושבת שזה אחד הכלים הכי משמעותיים שאני אוהבת לתת בכלל לרווקים, לרווקות, במסע שלהם לעבר זוגיות. כי אני ממש מאמינה שאנשים הם כמו מכוניות. אנחנו נוסעים כולנו במסע החיים שלנו. ואני חושבת ש... אולי זה, אני מקווה שזה לא ישמע רע, זאת שההתמודדות של רווקים היא כמו התמודדות של הרבה מאיתנו, של כולנו. כולנו מתמודדים עם קשיים, מאמורות, מי יותר ומי פחות. ואני אוהבת להסתכל ככה, על הנושא של רווקות מאוחרת. כאילו, אני לא יותר טובה בגלל שהתחתנתי ושמתי כיסוי ראש, או לא שמתי כיסוי ראש, כאילו, בחרתי זה לא עניין. העניין הוא, שאיך אנחנו מלמדים אנשים לנסוע טוב במסע החיים שלהם. ולכולנו יש מיכל דלק. ובמיכל דלק הזה נמצא הכוחות חיים שלנו, האנרגיית חיות שלנו, האנרגיית חיים שלנו. ואחד הדברים הכי משמעותיים שאני אוהבת להגיד בכלל לכל בני האדם, תיקחו אחריות על מיכל הדלק שלכם. ככל שאנחנו דואגים לזה שהמיכל שלנו מלא יותר, יש לנו יותר כוח לנסוע במסע החיים שלנו. עם כל הקשיים שבאים אליהם, ועלינו כן. ומה שקורה לנו בחיים. ככל שהמיכל האנרגיה שלנו יותר ברצפה, ונדלקת לנו נורית הדלק, ולכולנו קורה רגעים שזה נדלק, אז אנחנו נוסעים פחות טוב. המכונית שלנו רועדת, פתאום לא עובד לנו, אנחנו בדיכאון לפעמים, דרך כלל כשאנשים נדלקת להם נורית הדלק, הם בדיכאון, אנשים נשלטים על ידי הרגשות שלהם הקשים, וכל הדברים הקשים שהם עוברים, ולא טוב לנו. זה המקומות שלא טוב לנו. ואני אוהבת אנשים שהמיכל אנרגיה שלהם הוא מלא ב-90%. זה אומר שיש להם פצפצים בעיניים. כאילו זה אומר שיש להם חיים, כאילו שהם בשיח חיות שלהם. כאילו זה מביא שפע. זה באמת מביא שפע. ואנחנו צריכים פשוט כולנו, כן. כל בני אדם, לקחת אחריות על מיכל האנרגיה שלנו. זה ממש חשוב, זה קריטי. ובטח כשאנחנו נתחיל עכשיו לדבר על הנושא המורכב הזה.
כן, שתכף נציג אותו גם.
כן, אז אני רוצה שניקח בחשבון את זה, שכל אדם שעובר ככה מורכבויות, צריך למלא את המיכל טוב.
ונראה לי שמשהו נוסף שאת אולי אומרת, זה שבעצם המיכל דלק שלנו לא תלוי בנסיבות החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים שמיכל הדלק שלנו יהיה מלא, גם אם אנחנו מרגישים במחסור של זוגיות, אם אנחנו בחוויה של בדידות, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך למלא את המיכל הזה בעצם.
אוקיי, אז בוא ניקח את זה למשל, באמת, כן. שלא משנה באיזה מסע את עוברת. אם המסע שלך הוא עכשיו מסע מאוד כואב של להיות לבד. גם במסע כזה, המטרה שלנו זה שאנשים ייסעו טוב. שאנשים ייסעו עם מיכל מלא. כמה שיותר, כי ככל שתיסע יותר עם מיכל מלא, יהיה לך יותר כוחות התמודדות, ותתמודד יותר טוב, ותהיה אדם שמח. ממש שמח.
וואו, מדהים, תודה רבה. טוב, אז נשתף אתכם, שהנושא שבחרנו לפעם, לפרק הזה, הוא נושא שאולי היינו צריכות לשמור לסוף, אבל אני חושבת שאי אפשר לדבר על רווקות מאוחרת, בלי להתייחס לנושא הזה, שאולי הוא הלב, של מה שרווקים ורווקות נושאים איתם בתוך עוד כמה נושאים משמעותיים. ואנחנו בחרנו לקרוא לפרק הזה עזרה ראשונה ללב שבור, שזה באמת לגעת ככה בנושא של דחייה ובנושא של פרידות והתמודדות עם החוויה הקשה הזאת, עם המקום הזה, שמצד אחד כל כך כל כך מבקש קרבה, ומצד שני, לפעמים באופן מפתיע, או לפעמים אפילו מתוך הבנה של השכל, אבל לב שמתנגד, אנחנו עוברים איזושהי חוויה לא נעימה של פרידה. והפרידות האלה לפעמים יושבות על הלב, מנהלות אותנו, מקשות עלינו בדרך. אולי הדבר הראשון שאני ככה רוצה לשאול אותך, ציפי, בהקשר הזה, היא מה עושים שם בתוך הרגע הזה, מישהי או מישהו, עוברים איזושהי פרידה, הם בטוחים שהם היו רגע לפני שהם מצאו את האחד שלהם, שקרה שם משהו, שהתפתחה אינטימיות, שנבנה אמון, שמשהו משמעותי פתאום, אחרי כל כך הרבה שנים של ציפייה, קרה. וברגע אחד דברים השתנו. זה רגע קשה.
ממש. זה רגע גם שמתיש את הכוחות נפש. כי כל כך הרבה ציפייה יש, איזה דמיונות של להתחתן סוף סוף, כן. לצאת מעולם הרווקות, די שסיימתי עם זה, ופתאום זה נכזב, ואם זה קורה בפתאומיות, כי לפעמים אני פוגשת שזה קורה בפתאומיות, כשהבחור או הבחורה בכלל לא ציפו, זה עוד יותר קשה. ושם יש לי כמה דברים שאני יכולה להציע שאפשר לעשות.
אני רגע גם רוצה להוסיף על מה שאמרת, שזה לא רק ההתמודדות עם האלמנט של ההפתעה, זה גם זה שאנחנו בעצם נמצאים באיזה חוסר אונים וחוסר ידיעה אם ומתי זה בכלל יקרה. אנחנו מנסים לשחרר משהו, להיפרד ממשהו, ואנחנו לא יודעים מה צופן לנו עתיד, ואולי זה גם מוסיף איזשהו קושי.
וגם בואי נשים עוד קושי, זה לפעמים אני פוגשת קושי מאוד 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 גדול בלחזור בחזרה למסע הזה של הדייטים. כי יש משהו כל כך מוריד כוחות בלצאת עוד פעם לדייט ועוד פעם לדייט, כל פעם צריך להתגייס מחדש, זה לא כיף. ואנשים לפעמים אומרים לי, יא ציפי, כאילו עם הכל הייתי יכול להתמודד, עם הכל הייתי יכולה להתמודד. הדבר שהכי קשה לי, מעבר לזה שביטלו וכואב לי הלב, ושזה נגמר, והחלומות התנפצו, והבדידות, רק המחשבה, לחזור לצאת עוד פעם לדייטים, זה מחשבה ממש מזעזעת לפעמים.
וואו.
כן, כן, זה, זה, כי זה לחשוב על כמה אנרגיה להוציא עוד פעם, בלחפש.
וכמה אמון אתה שם במשהו, ואינטימיות, במשהו שלא בטוח שישאר שם.
נכון, זה גם לאפשר לעצמך או לעצמך עוד פעם מחדש לחלום, ולקוות, וזה לא קל עוד פעם.
ולקחת את הסיכון של הפגיעה, של הדחייה. אולי בוא נלך רגע, ממש לנקודה הראשונית הזאת, בחורה או בחור, ככה נמצאים בקשר, מנסים, מאיזושהי סיבה, אחד הצדדים מחליטים שזה פחות מתאים. והצד השני, עומד עכשיו בפני תחושה מאוד מאוד קשה, הלב נשבר. מה אנחנו עושים שם ברגע הזה? שנייה לפני שהם מרימים טלפון לחברה, או הולכים לפגישה אצל הפסיכולוג, או... מה אנחנו עושים שם בינינו לבין עצמנו, ברגע הראשוני ההוא?
אני מאוד אוהבת ששם במקום הזה, הכל כך פגיע וכואב, וככה קצת דיברנו על, עכשיו על איזה כאבים שוהים שם, אז אני מאוד אוהבת אנשים שיודעים לחבק את עצמם כאובים. בעצם הרבה פעמים אני פוגשת בדיוק את ההפך, שאנשים פתאום עושים ניתוק רגשי, ואומרים, בסדר, אז לא אהבתי אותו. או בעצם הולכים לישון הרבה, מתחמקים מלהרגיש.
או לפעמים גם מאשימים את עצמם.
בטח.
זה שזה נגמר, כנראה שמשהו בי לא בסדר.
נכון, אבל אז זה עדיין להרגיש. להאשים את עצמי זה לקחת רגש ולהפנות אותו פנימה כלפי עצמי. אני עדיין רוצה לשנייה להתעסק עם האנשים של ההפך, שהם כאילו שנייה מתנתקים רגשית, וכאילו פתאום הם מרגישים כהי חושים כאלה. או בורחים, לא יודעת מה, לפלאפונים, לכל מיני עזרים חיצוניים. ואחד הדברים שאני מצאתי שעובד הכי טוב, זה דווקא להפך, לדעת לשהות בכאב שלי. כי כשאני שוהה בכאב, אני נותן לרגש להמשיך להיות חי. לאו דווקא כי אני רוצה שתמשיכי להיות מאוהבת, או שמישהי תמשיך להיות מאוהבת במישהו שלא מחזיר בחזרה, או שזה לא יעבוד, אלא זה יותר לתת לעצמי את הלגיטימציה להיות בכאב ובאבל, כי זה יקדם אותי קדימה, ויאפשר ללב שלי להמשיך לתפקד.
כן.
מה שקורה הרבה פעמים זה שאנשים כל כך מפחדים מהרגשות שלהם, שהם הורסים לעצמם את היכולת להרגיש. ואז אחר כך הם מגיעים לקשרים הבאים יותר חסומים רגשית.
כן.
אז הדבר הראשון שאני עושה זה למנוע את הדבר הזה.
את החסימה הזאת.
את החסימה הרגשית. והיכולת הזאת לחבק את עצמי, קשורה אולי גם בנושא הזה של האשמה. שממש יש איזשהו קול פנימי שכל הזמן משוחח, לכולנו יש, שמשוחח איתנו. ואומר לנו דברים על עצמנו. ואחד הדברים הכי חשובים שצריך אחר כך לעשות, אחרי שאני מחבקת את עצמי רגשית, זה להגיד לעצמי, אני לא אשמה. אני לא אשמה. עשיתי כמיטב יכולתי.
כן.
בכלל, אני ממש מאמינה בזה, שבכל רגע נתון, אנשים עושים כמיטב יכולתם. עם כן. הכלים, עם הידע, ועם הכוחות שיש להם באותו רגע. אבל אנשים עושים מה שהם יכולים. לא מאמינה שבחורה או בחור, פשוט אין אפשרות כזאת.
כן.
לא עושים כמיטב יכולתם בכל רגע נתון, אם הם רוצים להתחתן, אז הם כל רגע עושים מה שהם יכולים הכי טוב. הכי קל זה להיות שיפוטי כלפי עצמי ולהגיד, היום אני מבין טוב יותר, ואיזה נורא הייתי פעם.
כן.
לא, אז באותו רגע של פעם, זה מה שיכלת לעשות הכי טוב.
אבל יש לנו שליטה על הקולות האלה, כי אני חושבת שלכל אחד יש את המקום הזה בפנים של, אם רק הייתי, אם רק הייתי 3 נקודות, משהו אחר. זה לפעמים קולות שהם קשים, שהם לא מרפים, בטח. שהם... במיוחד שאתה מנסה להחזיר לעצמך תחושה של שליטה, אז אתה ישר מנסה לשים אשמה על משהו, כדי לנסות לחסוך מעצמך את הכאב הזה בפעם הבאה, ואתה מנסה לחשוב, אז מה לא היה פה טוב? אז יכול להיות שאם אני אתלבש אחרת, אז אולי, יכול להיות שאם בפעם הבאה אני אהיה פחות, לא יודעת מה, אז אולי, כאילו זה גם, אני חושבת איזשהו מקום שמבקש ודאות, לא תמיד גם מצד השני, מסכים להגיד, מה לא נראה לו, לפעמים אנשים מתחמקים באלגנטיות, בנימוס, וזה עוד יותר משאיר אותנו עם איזה חרדה כזאת, אז מה היה כאן? למה אני רציתי והצד השני לא רוצה?
אני ממש מסכימה עם כל מילה שאת אומרת, שאחד שכל אחד מאיתנו מתמודד עם קולות כאלה פנימיים שמדברים איתנו ומאשימים אותנו, באמת, כולנו. והדבר השני זה שזה נותן לנו שליטה, זה כל כך יפה מה שאת אמרת. בעצם המטרה של הקול הפנימי הזה, באיזשהו מקום, זה לתת לנו שליטה באזור שהיה חסר שליטה.
כן.
אבל אז, אם אני יכולה עדיין לעשות עם עצמי עבודה, כי אני חושבת שיש לנו יכולת לעבוד עם הקולות הפנימיים שלנו, ולענות להם בקולות נגדיים, ולהתחיל לדבר איתם ולשוחח איתם, תוך כדי החיבוק שאני נותנת לעצמי, לדבר ולהרפות מין שליטה גם לקדוש ברוך הוא, ולהגיד, וואו, אם זה לא עבד, זה לא אני, אלא בעצם הקדוש ברוך הוא מחליט. אם זה הבעל שלי, הוא יהיה שלי. אם זה לא הבעל שלי, זה לא יהיה שלי.
כן.
והדבר הזה שאני אוכל להרפות את השליטה, ובאמת לשחרר ולהגיד, עשיתי כמיטב יכולתי. ומפה זה היה כאילו של הקדוש ברוך הוא, זה בעיניי מנטרה כל כך חשובה בשיח הפנימי שאנחנו צריכים לנהל עם הקולות האלה. זה לא אומר שבאיזשהו שלב אני עדיין רוצה שיהיה את היכולת לעשות הפקת מסקנות. זאת אומרת, כי אני בכלל חושבת את זה על כולנו, שאני רוצה לראות אותך ואת עצמי וכל אחד ואחת מאיתנו, בעוד שנה נראים פי כמה וכמה יותר טוב ממה שנראינו שנה שעברה. אני אומרת את זה להמון סטודנטים שלי נגיד, שהיום אני מעבירה משהו בצורה מסוימת. אני ממש מקווה ששנה הבאה אני לא אגיד את אותם דברים.
וואו.
כי גדלתי, התפתחתי, למדתי משהו, אנחנו לומדים. אבל זה אמורה להיות הפקת מסקנות, שנוגעת בתוך חיבוק עצמי גדול מאוד בתוכנו. כלומר, שאני מרפה שליטה, אני אוכל להגיד לעצמי ולהיות מיטיבה עם עצמי, להגיד לעצמי, זה מה שיכלתי לעשות עכשיו. הכי טוב נתתי פה. הקדוש ברוך הוא אולי לא אפשר את הקשר הזה. הוא החליט שזה לא היה מתאים. אולי זה לא העיתוי המתאים עדיין בשבילי. אני יכולה להגיד הרבה דברים. אולי יש לו כל כך הרבה תוכניות אחרות עדיין שאני אבצע פה לפני שאני אמצא את בן הזוג. יש לו כל כך הרבה חשיבה. זה באמת דורש המון אמון בקדוש ברוך הוא והרפאיה של השליטה. ובואי נפיק מסקנות. אולי אם הצלחתי להבין איזה משהו על עצמי, שהוא לא עסוק בהלקה עצמית, אלא במשהו באמת אמיתי.
כן.
שאולי פחות עובד לי. כן? יכול להיות. נגיד, אמרת, אולי אני צריכה להתלבש אחרת. אולי באמת, נגיד, אני יכולה לדמיין מישהי שהייתה אצלי פעם בפגישות, שבאמת היא הגיעה מתוך ציבור מאוד 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 תורני, מאוד, כן? והיא רצתה בחור ישיבה. זה מה שהיא רצתה להתחתן. ובאמת היו מכירים לה בחור ישיבה. אבל היא הייתה הולכת עם חציות פגישות, אני אגיד גבוליות מבחינת הצניעות. כי היא מאוד רצתה למצוא חן ולראות טוב. ופתאום היא אמרה לעצמה, וואי, אולי זה כן משהו שיכול להרתיע בחורים שאני רוצה אותם. לא, כי היו בחורים מסוימים שכן רצו אותה, אבל היא לא רצתה אותם, כי הם לא היו בחורי הישיבה שהיא דמיינה. וזאת הפקת מסקנות נחמדה. כאילו, אני לא יודעת אם על זה קם כן. ונפל הקשר. עם כאלה שהיא כן רצתה, אבל היא אמרה, וואו, אני רוצה ללמוד, להפיק מסקנה, שאולי כדי להיות, ככה היא ניסחה את זה, כל כך מקסים אצלי בקליניקה, שכדי להיות בזוגיות עם הגבר שאני רוצה, אני צריכה להיות האישה שאני רוצה להיות. כאילו, מדהים. הבת זוג הזאת שאני רוצה להיות. אז בא לי לקדם את עצמי עוד כמה צעדים קדימה. אבל זה לא נבע מתוך האשמה עצמית, או הלקאה עצמית, וגם לא נבע מתוך מקום כזה שוואי, זה נגמר מה שהיה איתו, אני אשמה, אני נוראית, לא כזה. זה הקולות הלא טובים שנמצאים בתוכנו. קולות מגדלים, הם לא נשמעים ככה. הם לא מאשימים, הם קולות שמביאים אותך עוד צעד קדימה לעבר העתיד שלך. ואלה קולות מהממים שאני רוצה שבנות יפתחו, או בנים, בנות, כאלה שמתקדמים לעבר זוגיות.
אני רוצה להגיד עוד משהו, דיברת על זה שבעצם ברגע הזה שאנחנו חווים איזושהי חוויה של דחייה, אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לחבק את עצמנו ולהיות שם. אני חושבת על זה קצת מבחינה חברתית ותרבותית, שהעולם הוא קצת מצפה מאיתנו כל הזמן לקום ולשדר איזה פסון ולהמשיך הלאה. אני אשתף אותך, לפני איזושהי תקופה אני בעצמי, חוויתי איזושהי חוויה של פרידה בתוך קשר. זה היה מאוד מעניין לראות, הייתי באמת במקום שבור ונורא נורא כאב לי. פגשתי איזושהי דמות תורנית שככה ידע על הסיפור, והמשפט הראשון שהבן אדם הזה אמר לי כשהוא ראה אותי זה כאילו, טוב, מה כבר קרה? בסדר, תראי את זאת, היא הרבה יותר שנים ממך, ותראי איך היא שמחה, ואיך היא מתמודדת, ויאללה, תקחי אמונה, ויהיה בסדר, וכאילו תמשיך יאללה. ואני זוכרת את החוויה שלי מול זה. קודם כל זה הביא אותי למקום מאוד קשה של אשמה, של כאילו, איך אני לא עוברת הלאה, כאילו אולי באמת מה כבר קרה כאן. ואחר כך, דמות אחרת, שככה ידעה לסיפור ואמרה לי, בדיוק את ההפך, וזכורת את המייל הזה, זה איזה מייל שקיבלתי, שמי שכתב לי אותו, כתב לי, תבכי אפרת, גם השם בוכה איתך, גם השם רוצה שתתחתני, וגם עכשיו הוא נמצא איתך בתוך השבר שלך. ואני זוכרת שהמייל הזה, המילים המתוקות האלה, הם מצד אחד הציפו בי, באמת הציפו את המקום של הקושי, של הכאב, של החיסרון, אבל מצד שני, באמת כמו שאת אומרת, דווקא כשבאמת הצלחתי להיות שם, אחר כך משהו בהצליח להרפות. אבל אני באמת שואלת, איך אנחנו מצד אחד אמורים להיות בתוך השבר שלנו, ומצד שני אנחנו גם צריכים בסוף לנהל פה שגרה, ושמור על איזה פסון.
אז קודם כל בואי נבין את ההיגיון, של למה כל כך חשוב לתת שנייה שהייה, בתוך הרגש הכואב, לפעמים לא רק שנייה, אוקיי? כי בעצם אנחנו עוברים בסוף תהליך של אבל. אהבנו מישהו, חלמנו, ציפינו, התחברנו למישהו, גם אם זה לא עדיין הייתה אהבה מטורפת, אבל היה לנו קשר משמעותי עם מישהו. זה דורש אבל. יש לנו תהליכי אבל שאנחנו אמורים לעבור, כדי שנוכל לעבור לבן אדם הבא. אם לא נעבור אותם טוב, אז אנחנו הרבה פעמים נגיע לקשר הבא חסומים, או עדיין חולמים על הבחור הקודם, או פשוט לא נפתחים רגשית למישהו אחר. אז יש חשיבות עצומה לתת לעצמנו לעבור תהליכי אבל. והגוף שלנו והרגש עובדים כמו מכונת כביסה. יש תיאוריה מהממת שקוראים לה Somatic Experience, שהיא ממש מדברת על זה, שאם אנחנו נותנים לגוף שלנו לחבש רגשות, כמו מכונת כביסה, אנחנו יוצאים נקיים. בתנאי, שאנחנו לא מפסיקים את המכונת כביסה באמצע. אני לא יודעת מה קורה איתך, איזה מכונת כביסה יש לך, איזה מכונת כביסה יש לאחרים פה ששומעים אותנו, אבל יש מכונות כביסה שנתקעות. כלומר, אם את מפסיקה אותם באמצע, הן מתחילות כאילו את כל הפעולה מחדש. אז כדי לחבש רגשות, אנחנו צריכות לבכות, אנחנו צריכים לשחרר את זה מהגוף, לפעמים זה אפילו ברעידות, לפעמים זה כאילו הזעה, כי הגוף שלנו יודע להיות מכונת כביסה של רגש, ולפעמים זה בלדבר את זה. זה ממש כאילו כמו מטען אנרגטי, רגש הוא מטען אנרגיה שנמצא לנו בפנים, וכשהוא משתחרר החוצה, מתפנה מקום, אנחנו מרגישים משוחררים. אז אם אני כאילו לא נתן לעצמי להרגיש, ואני חוסם את עצמי, המטען אנרגיה הזה חוסם אותנו מבפנים, הוא נמצא, הוא לא נעלם, כמו כל חוק שימור עם אנרגיה בפיזיקה. אז כדי להרגיש טוב, כדי לעבור לבחור הבא, או לבחורה הבאה, או הלאה, ושזה יצליח, אז ממש 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 חשוב לתת למכונת כביסה שלנו לעבוד, ולהתנקות. זה אומר שצריכים לאפשר תהליכי אבל, וככל שהקשר יותר משמעותי, תהליכי אבל יכולים לקחת קצת יותר זמן. וצריך לתת להם שהייה כדי שנוכל לעבור הלאה. מי שעובר תהליכי אבל טוב, אני מרגישה שהוא מבשיל לבן אדם הבא. מי שלא עובר תהליכי אבל טוב, הרבה פעמים נשאר לי תקוע. ואנחנו לא אוהבים את זה.
טוב, אז דיברנו בעצם על החשיבות של לתת מקום לכאב שלנו. ואני רוצה רגע שנתקדם עוד צעד קדימה, בעצם אחרי האבל הראשוני הזה, איך אנחנו מתמודדים עם זה לאורך זמן? אני גם רוצה להזכיר שאנחנו מדברים על אנשים שהם מתמודדים עם רווקות מאוחרת. זה אומר שיכול להיות שהם כבר חוו את הפרידה הזאת הרבה יותר מפעם אחת. וזה דברים שכמה שאנחנו מנסים לנקות אותם, בסוף החוויות האלה נצברות על הלב. ויש להם איזה שהם השלכות, בהרבה מאוד מקרים. זה יכול לייצר איזושהי
הימנעות, פחד מתחייה, פחד מלייצר עוד קשר, עוד אינטימיות, עוד אמון, מול עוד מישהו, להיפתח לעוד בן אדם. איך אנחנו באמת מצליחים להביא את עצמנו מחדש, לקשר אחר, בלי להשוות, ובלי הפחד הזה, שעוד פעם נחווה דחייה, שעוד הפעם מישהו ישבור לנו את הלב, אשמח לדעת מה את חושבת, ציפי?
שאלת אותי הרבה שאלות, אז בואי נפרוט אותם ככה לחלקים.
אוקיי.
Okay. אז ככה, איך זה עובד טוב? איך זה עובד תקין? אחרי שמישהי עברה פרידה וחיבקה את עצמה, ולא הייתה עסוקה בהאשמה, ונתנה לעצמה את הזכות להיות בכאב ולהתאבל, ופרקה את כל האנרגיה הזאת מהגוף, זאת אומרת, היא נתנה לעצמה לבכות, היא דיברה על זה עם חברות טובות, עם משפחה, מצאה כתובות שכאילו יכלו לעזור לה לפרוק את האנרגיה הזאת, להתגלגל מתוכה החוצה. בהתאם כמובן לחשיבות הקשר.
אז את מדברת פה גם על החשיבות של תמיכה בסביב.
בטח, בטח, בטח. זה שאני יכול לפרוק את זה למישהו אחר, זה כל כך פורק את האנרגיה הזאת מהגוף.
כן.
ומתוכי.
כן.
טוב, עברנו את זה, הגענו לאיזה ממקום כזה, יש מקום רגע מדויק, שפתאום יש את המעבר, זה הרבה פעמים מתבטא במין, כזה מין הנחה כזאת, שאנשים כאילו נגמר להם הכאב על הבן זוג, ומתחיל להם כאב על עצמם. זה נקודה ממש מדויקת. עדיין יהיה כאב, כאילו נגיד בכל מה שאמרת עכשיו, בשאלות כן. שלך, אמרתי, וואו, אני לא יודעת להפסיק לאנשים כאב, כאילו כזה, זה כואב.
כן.
אבל היכולת להתמודד היא אחרת. כאילו, יש איזה מעבר, כמו שאמרתי, מדויק, מזה שכואב לי על הבן אדם שיצאתי איתו, ואני מתגעגע עליו, אני לא יכול לסבול את החיים בלעדיו ספציפית, כן. לבין זה שכואב לי על עצמי, שאין לי בן זוג, שאני בודדה, שכבר ידעתי זוגיות, ופתאום אין לי אותה.
כן.
וזה הרגע מדויק להתחיל לצאת מחדש. וזה הרגע שאני אוהבת שאנשים יוצאים, מתחילים מחדש לצאת לדייטים, זה רגע שהרבה פעמים, כאילו מאוד מאפשר גם, שקשר חדש יקרה. הוא ממש מדויק. זה רגע לסגולות. בסדר, רצינות, רגע לסגולות. אבל צריך כל הזמן לשים לב, כמו שדיברנו בתחילת הדרך שלנו,
כן.
שצריך למלא את המיכל אנרגיה. כלומר, מי שיוכל להגיע לרגע הזה, אבל היא תהיה מרוקנת עדיין מאנרגיות. אני רוצה שכל אחת תשאל את עצמה, מה ממלא אותי? מה ירים לי את כל האנרגיה הנפשית שלי, לפחות 90% מיכל דלק מלא. כאילו אני אוהבת לקרוא, אני אוהבת ללמוד, שיעורי תורה, יש לי מישהי שהיא מאמנת, שיוכל לעזור לי, חברה טובה, כאילו הדבר התומך הזה, תומכי לחימה, מה הם התחנות אנרגיה שלך בחיים? להטעין את עצמך באנרגיה. כי בעצם מחדש צריך לצאת ולפגוש כאילו כל פעם בחזית, את הבדידות, את הכאבים, את הלחזור לעולם של הדייטים שהוא התמודדות לא קלה, זה מוציא המון אנרגיות. אוקיי? ואנחנו צריכים למלות לפחות בהתאם לכמות האנרגיה שאת הולכת להוציא. זה המון אנרגיה. אז אני רוצה מלא התענת אנרגיה. מלא, אני רוצה לראות אנשים עדיין שמחים גם אם כאובים. כי בו זמנית, זה מה שמדהים ברגע שלנו, אנחנו יכולים להיות גם בכאב וגם בשמחה ביחד, בו זמנית.
נכון.
אז אפשר להיות בחיים מאוד מלאים ושמחים, ובו זמנית להיות בכאב על זה שאני לבד ובודדה ומרגישה עצבות, אחלה מקום לצאת ממנו לדייטים מוצלחים. הרבה פעמים כשאני מביאה את השדר הזה, ואני מלאה באנרגיה, פתאום משהו קורה בדייטים, כאילו נוצר שפע.
כן.
אני קוראת לזה תודעת שפע בעולם. וזה מקום מאוד מדויק. אז זה כשזה עובד טוב. מתי זה לא עובד טוב? כשאנשים מתחילים בגלל שכואב להם, ומפחדים מלהיות בכאב, והם ישר בורחים ל... טוב, אז כאילו, יאללה, נעבור הלאה. יאללה, נצא כבר, כאילו, לא נותנים מקום לכאב, אלא ישר כן. נצא לפעם הבאה.
כן.
כאילו, לעשות איזה מין קאט לרגשות, ולא לשים לב למה אני מרגיש. צריך להבין כמה רגש זה דבר חשוב, הוא המצפן שלנו. כן. זה לא אומר שתמיד צריך לעשות לפי מה שהוא אומר, אבל הוא מצפן. זה כאילו להתעלם מהמצפן, ולבוא לדייט הבא, ולהתחיל לצאת מחדש, לא להקשיב לזה שאני חסר אולי אנרגיה.
כן.
כל הדבר הזה. אז הרבה פעמים זה גורם לנו להפעיל את מנגנוני ההישרדות שלנו. יש לנו שני מנגנונים ממש מרכזיים של fight וflight. אז אנחנו נראה אנשים שעושים fight ונגיד יוצאים לדייטים, כשהם בעצם בחרדה טוטלית, מתי הבחור יסיים איתי.
וואו.
והחרדה הזאת תנהל אותם, הם כל הזמן יהיו כזה, יהיה להם חיישנים כאלה, למתי הוא יעזוב אותי, והם יהיו בלחץ, ונגיד אם הבחור עכשיו לא יגיד כלום לשטחנית, יומיים, או אם הוא לא יתקשר איתי, אז אני עכשיו אתחיל לשגע אותו. זה בדבר שהרבה פעמים משדר לצד השני, את השדר הזה של החרדה, וזה מרתיע אנשים, אנשים נבלים מזה, לאנשים שכאילו, חיים את המנגנון ההישרדותי הזה יותר, קוראים רוטפים, והם כאילו, זה לא נעים להיות עם רוטפים רציניים. מהצד השני אנחנו נראה אנשים שהישרדותית, הם עושים פלייט, נעלמים, ופתאום לא מסוגלים לצאת לדייטים. כאילו, עכשיו יוצאים להפסקה. הפסקת פרסומות, וואו, כאילו, הם לא מסוגלים, לא מסוגלים. כן. שניהם נובעים כמובן מאותה חרדה, אבל הם ממש, או שהם יצאו לדייטים ויהיו כהי רגש.
מנותקים.
מנותקים. וזה כזה תמונת ראי אחד של השני. והרבה פעמים אין מפגש. כאילו הרבה פעמים יהיה מישהו אחד כזה, יהיה כן. דייט עם מישהו שרודפת יצא עם נסוג. כאילו מה? כן? או רודף יצא עם נסוגה. כן. כאילו זה מתחבר.
זה, יכול להיות שזה באמת מתחבר. מה את אומרת?
זה מתחבר. השאלה היא כמה, תמיד. כן. גם בתוך נישואים זה קיים. השאלה היא כמה אנחנו מאוזנים, כמה אנחנו עובדים על החלקים האלה שלנו. כדי לעבוד על זה אני צריך להיות מאוד בהקשבה פנימית לעצמי, להיות ממוקד רגשית, לבוא בשל, לבוא כאילו מאוד עם הקשבה פנימה, לזה שאני הולך לעשות את הכי טוב, שהדיבור הפנימי שלי יהיה הכי טוב, כאילו הרבה הרפאיה לקדוש ברוך הוא, זה מזל שיש לנו את הקדוש ברוך הוא. לבוא מאוד מדויק רגשית, מצד אחד לתת לרגש שלי להיות נוכח, כדי שיהיה לי מפגש נשמות עם מישהו,
כן.
ומצד שני לא לתת לרגש לנהל אותי ולהביא אותי למנגני ההישרדות שלי. ואז החרדה כאילו גוברת ואני או מתנתק, לא מרגיש כלום, לא יוצא לדייטים, או יותר מדי בחרדה ופועל לא טוב בתוך הקשר. ואני חושבת שאלה הדברים שהם יכולים להצליח דייט או להרוס דייט.
אוקיי. זה באמת חשוב מה שאת אומרת. תגידי, ציפי, אבל מה אנחנו עושים כשיש מישהו שלא משנה מה, כמה אנחנו מנסים ומתאבלים, ואפילו את יודעת מה, מנסים למלא את המיכל האנרגיה שלנו, ולצאת שוב, ולתת למישהו אחר הזדמנות כנה אמיתית, אבל יש מקרים כאלה שמשהו, ממש מישהו שהיה לנו באמת מיוחד, ממשיך לתפוס לנו את הלב תקופה ארוכה מאוד של זמן, זה, הייתי אומרת, המקרים הקצת יותר פתולוגיים או נדירים, אבל הם גם שם. מה אנחנו עושים?
אז נראה לי את מדברת על המקרים שאדם נהיה כבר אובססיבי.
כן.
כלומר, שמישהו עזב אותו, זה סופי.
כן.
וואו, חכי שנייה, אני רוצה להתרכב על המילה הזאת, זה סופי. כי לפעמים יש קשרים שנגמרים, אבל יש איזה תקווה עדיין שנשארת באמת, כאילו שנגיד יוצאים להפסקה.
כן.
או הבן אדם משדר לך, לא, זה משהו שאני צריך לעבור עם עצמי, ואז אולי נוכל לחזור.
כן.
אלה מקרים שהרבה יותר קשה לעשות בהם פרידה.
כי לא קיבלת פרידה בעצם.
בדיוק. אין סיום אמיתי לקשר. אני מאוד אוהבת לחתור לסיום. זה ממש חשוב. כאילו, כדי להיפרד, צריך לדעת שזה באמת סופי.
כן.
ולדוגמה, אני אוהבת שבאמת מישהו שלא קיבל פרידה סופית, אבל בא ומנסה לשאול, זה סופי, זה לא סופי, יש גם כל מיני דברים פרקטיים, נגיד אם זה סופי, אז אפשר כאילו לא להיות חבר יותר, אם יש פייסבוק, אז כן. לא חברים יותר בפייסבוק, להתנתק מכל מיני מקומות כזה, של מעגלי, לא יודעת, וואטסאפ שמשותפים, כן. לא יודעת מה רלוונטי, ספציפית אפילו כאילו, שנייה, לא, מחקתי את המספר שלך ממני, זה עוזר, הדברים הפרקטיים האלה הם עוזרים, כי אחרת אני כל הזמן יכול להיות אובססיבי לבן אדם הזה שאני כן. אוהב אותו. בכלל, כן. בהתאהבות יש אובססיביות. כן? התאהבות זה דבר אובססיבי.
זה נשמע רע.
יש בזה משהו מרכיב נורמטיבי, כאילו לכולנו יש את זה כשאנחנו מאוהבים. כן. אבל כשהצד השני לא מחזיר אלינו אהבה, פה מתחיל להיות משהו שהוא פתולוגי, כאילו כן. אם אני קיבלתי תשובה סופית, שזה לא, אני ממש ממליצה לעשות את הנתק הזה, כלומר, לא מתראים, לא עכשיו כותבים לבחורה או לבחור, אולי בא לך להיפגש איתי, לא כותבים הודעות, ממש צריך לעשות ממש עבודה פנימית, כדי לא לייצר קשר מחודש, כי כל פעם זה פותח מחדש את הפצעים.
כן.
זה מאוד עוזר לאובססיביות. ויש מקרים שזה כבר נהיה ממש ממש מחוץ לנורמה האובססיביות, שזה באמת, כאילו, עובר הרבה מאוד זמן, והבן אדם רודף ורודף, ואפילו מטריד, אני פוגשת, אפילו הטרדה, זה מטריד את הבן אדם האחר.
אני חושבת גם על מקרים שאפילו אין החצנה של מה שהם מרגישים, כאילו, אתה לא רודף אחרי הבן אדם השני, אבל הוא ממשיך לשבת בפנים, בתור איזה ייצוג פנימי עמוק, שהוא משמעותי לך, שאתה פשוט מרגיש שאתה לא מוצא משהו כזה.
אוקיי. אז במקרים כאלה, יש לי כמה דברים להציע. אחד, זה שזה ממש דורש המון תפילות לקדוש ברוך הוא. לפתוח בקדוש ברוך הוא ולהרפות מן שליטה פנימית,
כן.
שהקדוש ברוך הוא יודע כנראה יותר טוב ממני, מי מתאים לי,
נכון.
ושיהיה מישהו טוב יותר ממנו. דבר שני שאני מאוד אוהבת, זה להפוך את זה קצת לנורמטיבי, ולהגיד ש... כשהבור, יש קטע מדהים, שאומרים ש... שסרקו את יוסף לבור, והבור ריק, אין בו מים. אבל למה התורה מפרטת גם שהבור ריק, וגם שאין בו מים? כי היו בו נחשים, עקרבים, כאילו, כן? הרעיון הוא שהנפש שלנו, ברגע שהיא יודעת לאהוב מישהו, והיא יודעת לאהוב בן זוג, אז... קשה מאוד להיפטר באמת, 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 מהמחשבות על בן אדם הקודם, עד שלא נכנס בן אדם חדש. וזה נורמלי. זה לאו דווקא אובססיבי. כלומר, כדי ממש להעביר מחשבות על מישהו קודם, אני פוגשת את זה נגיד עם כאלה שאני עובדת, שהם נגיד התגרשו אפילו. ולא היה טוב בניסויים הקודמים, אבל פתאום הם כאילו נזכרים בכל הדברים הטובים שהיו בניסויים. כאילו, היו להם הרבה סיבות הגיוניות ללמה נגיד להתגרש. היה רע. אבל פתאום זוכרים רק את הדברים הטובים. כאילו, הבור לא יכול להיות ריק. כאילו, ברגע שפעם אחת הוא התמלא במים, כאילו, התמלא באיזה חיות של זוגיות, אז זה לא יכול להישאר ריק. ובוא ננשום את זה. כן, אני רוצה להגיד שזה צריך להיות במקום שעדיין זה יכול להיות פתוח לאנשים חדשים להיכנס. ומשהו שמאוד יכול לעזור כדי להכניס אנשים חדשים, זה באמת להגיע למצב שמי אבל על הבן אדם הזה, למקום שאני אוכל לנסות לדבר עם עצמי, למה התוכנית האלוקית כאילו, זה שהוא לא יהיה שלי.
כן.
מה בו לא היה מתאים לי עד הסוף. כלומר, ממש לנסות ככה לדבר, זה מין היגיון שאנחנו מנסים ככה לייחס אולי לקדוש ברוך הוא. ולפעמים גם לעבר למקום כועס. אני מאוד אוהבת כעס. אני יודעת שאנשים לא מתאים על הרגש הזה. אני חושבת שכעס הוא רגש מגן. נגיד, תחשבי שנייה, שנשים מוכות, הן נשים שלא כועסות. הן לא כועסות. הן לא מבינות שכאילו יש משהו בזה שאני לא מבינה, שהורסים אותי. כעס יכול להיות רגש נפלא, בתנאי שלא נותנים לו לשלוט בנו, ובתנאי שלא עוברים לפעולה ממנו, בסדר? אני לא רוצה לראות מישהי שהולכת עכשיו לפוצץ את הגלגלים של המכונית של הבחור. אבל... כעס הוא רגש טוב, הוא רגש שמניע למקומות חיוביים, הוא רגש הישרדותי, שדואג להגן עלינו. אז לפעמים אפילו קצת לקוס על הבן אדם הזה, אפילו שהוא עזב אותי, חצוף? מה עזב אותי? הוא לא ראה איך אני מהממת? מאוד 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 עוזר, מאוד, לעזור לאנשים לעבור לכעס, ולהרשות לעצמם לקוס, לתת פרמישן, הרשאה לקעוס, מאוד מאוד עוזר כדי להתקדם הלאה לבן אדם הבא. אחרון אחרון חביב, לחזק את הביטחון העצמי.
אוקיי. שזה אגב, אני חושבת רק על זה היינו יכולות לדבר, עוד איזה פרק שלם, כאילו על המקום שנמח כל כך, בתוך החיפוש הזה, של הביטחון העצמי, של כמה את מרגישה הרבה פעמים שאת לא, ואת כאילו צריכה לעבוד על זה. תגידי על זה משהו, אני אשמח.
זה עבודה שלמה בעיניי, ששוב, כל בני אדם צריכים לעבור אותה, שאני ראויה לאהבה, שאני ראויה לשפע, שזה לא דורש ממני להיות מושלמת, זה פשוט שיש לי ראויות, להיות מאוהבת, להיות שמחה, להיות מאושרת, להיות בזוגיות, אני כן. ראויה, ואני עושה כמיטב יכולתי שבעוד יומיים, סתם, לא רק עוד יומיים, מחר, כן. אני עוד יותר ראויה, ובעוד שנה אני אהיה עוד יותר ראויה. כאילו, כל פעם להעלות את מדרגת הראויות שלי, השפע שאני נותנת בעולם, ומבחינתי זה דורש, העולם יחזיר. כאילו, קצת לבוא בתפילה לקדוש ברוך הוא, שיאללה, אבא, תעזור. כאילו, תחזיר לי שפע. כזה, וככל שאנחנו מחזקות את הביטחון הזה, זה עושה עבודה פנימית לביטחון העצמי שלנו. שוב, זה לא דורש מאיתנו להיות מושלמות, זה בדיוק ההפך מלהיות באשמה עצמית. אלא זה אמון כזה, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותי לעולם, זרה בי מטרה, חלק מהמטרה שלי נגיד כאישה, זה גם להיות אשת משפחה, זה להביא קיום לעולם עם ילדים, עם זוגיות, בכלל גם לגברים אני רוצה להגיד את זה. ואני פה, וכאילו, יאללה, בוא נקשיב את זה, אני ראויה לזה, כאילו, אחרת לא היית בורא אותי פה.
ממש איזה מקום של דיבור פנימי כזה, שצריך להיות במודעות אליו.
כן, והוא לא, שוב, והוא לא דורש להיות מושלמת. להיות מושלמת זה לא מישהי שראויה. זה הרבה פעמים מישהי שהיא קורבנית. אוקיי? ראויה זה לא זה. ראויה זה אומר שהקדוש ברוך הוא ראה לנכון להוריד אותי היום לעולם, להשאיר עוד יום את הנשמה שלי פה בעולם, כי הוא חושב שיש לי פה ייעוד. זה לבטוח באמת, 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 בעמוד שדרה שהקדוש ברוך הוא ברא לי.
שזה מתחבר, ואולי עם זה נסיים, ככה ברעיון מתוק שאני פעם שמעתי באיזה שיעור על מה זה ראויה. ראויה יש עוד איזה זווית, אם נסתכל על המילה הזאת מזווית אחרת, אז ראויה זה רואים אותי. אני ראויה, יש מי שרואה אותי. זה באמת מקום שאנחנו צריכות כל הזמן, צריכות וצריכים לגדול אליו ולזכור שאנחנו ראויים, גם ראויים וגם ראויים במובן השני. אני רוצה להגיד תודה רבה, דוקטור ציפי ריין, היה לי ממש לעונג ולזכות, ויש לי איזו הרגשה שעוד אולי נעשה עוד דברים מיוחדים ביחד, כי השארת לי טעם של עוד. אז תודה על הזמן שלך, ותודה גם לכם, על הזמן שלכם שבחרתם להקדיש אותו כדי לשמוע את הפודקאסט שלנו, מאוחרים. נשמח מאוד לתגובות מצדכם, שאלות, תיארות, בקשות מיוחדות. ניפגש שוב בפרק הבא, ואני רוצה להגיד תודה מיוחדת גם לדוקטור ציפי ריין, וגם לדודו כהן, מנהל הדיגיטל של הידברות, שככה נתן בי את האמון ונתן לי כנפיים לעשות את הפודקאסט הזה, וגם לאביב בחר, המוזיקאי היקר שהסכים שנשתמש בשיר פתיחה שלנו. ותודה רבה לכם, נתראה בפרק הבא.